מסכת עדויות, פרק שביעי, משנה א'. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין בו לכהן כלום, שרבי אליעזר אומר, חייבים באחריותו, כחמש סלעים של בן. פדיון פטר חמור, כאשר נולד בחור של חמור במשק שלך, אתה צריך לתת אותו או לערוף אותו או לתת לכהן שא במקומו. אדם שהפריש שא כפדיון לפטר חמור, והתכוון להביא אותו לכהן ואז השא מת, אז הבעלים, אומר רבי יהושע ורבי צדוק, אין בו לכהן כלום. כלומר, לא צריך לפצות את הכהן בכלום, זה לא באחריות הבעלים. שרבי אליעזר אומר, חייבים באחריותו כחמש סלעים של בן. כן, אדם שצריך לעשות פדיון הבן, והפריש חמישה סלעים, ולא הספיק להביא לכהן ונעלמו, הם צריך להביא אחרים. וחכמים אומרים, אין חייבים באחריותו, אלא כי פדיון של מעשר שני. חכמים, כלומר, רבי יהושע ורבי צדוק ועוד חכמים, הם אומרים שאין חייבים באחריותו. למה? כי למה זה דומה? לפדיון של מעשר שני. אדם שפדה את הפירות מעשר שני שלו על מעות, ואז נעלמו לו המעות, אז הוא כבר לא יכול להעלות שום דבר לירושלים. כלומר, לא שייך עכשיו להביא מטבעות אחרים. ולזה דומה השה של פטר חמור. משנה ב', העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור. ציר חגבים טמאים, זה חגבים טמאים שכבשו אותם. אז הציר שבכבישה הזאת, שאפשר לסחוט אותם מתוך החגבים הכבושים, שהוא טהור. טהור, יש לזה שני מובנים. דבר אחד, שהוא טהור, טהור מלהכשיר לקבל טומאה. מה זה להכשיר לקבל טומאה? ההלכה היא שבשביל שמאכל יקבל טומאה, צריך שיגע בו קודם משקה. אבל לא כל נוזל נחשב משקה. למשל, ציר של חגבים לא נחשב משקה, ולכן אם הוא טפטף על אוכל אחר, הוא לא מכשיר אותו לקבל טומאה. חוץ מזה, שהציר הזה של החגבים הטמאים הוא טהור. טהור, סליחה, הוא כשר, הוא כשר לאכילה. לא החגבים, אלא רק הציר שנוטף מהם, כי זה לא נחשב החגב עצמו. שמשנה ראשונה, חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים, לא פסלו צירן. כלומר, משנה הראשונה הייתה אומרת שרק חגבים טמאים שנכבשו עם חגבים טהורים, אז לא פסלו צירם. כלומר, הציר שלהם הוא לא מכשיר לקבל טומאה והוא גם לא טרף. אבל אם כבשו אותם בפני עצמם, הם היו סוברים, משנה הראשונה הייתה אומרת שזה כן טרף וכן מכשיר לקבל טומאה. לכן העיד רבי צדוק שזה לא ככה. משנה ג', העיד רבי צדוק על זוחלין שרבו על הנוטפים שהם כשרים. ההלכה היא שמי מעיין יכולים לטהר גם כשהם בתנועה, כשהם בזרימה, אבל מי גשמים יכולים לטהר מדין מקווה רק כשהם מכונסים. אז אם יש לנו מקרה שבו מתערבבים מי מעיין עם מי גשמים, נגיד שיש התגברות של המעיין וגם ירדו הרבה גשמים, אז יש לנו נחל שהוא נובע ממעיין אבל גם הצטרפו אליו הרבה גשמים, אם רבו זוחלים על הנוטפים, כלומר אתה משער שיש יותר מים ממעיין, זה הכוונה זוחלים, מים שבאופן טבעי הם זורמים, מאשר נוטפים, נוטפים זה מי גשמים, אז אם אתה מעריך שיש יותר זוחלים מנוטפים, אז הנחל הזה כשר גם כשהוא זורם. כשר למה? מה ההבדל? אז קודם כל הוא כשר לטבילה, יש לזה משמעות, יש טבילות שחייבים מים חיים, למשל זב, והוא יכול לטבול בזוחלים האלה, זה נחשב מי מעיין, כי יש שם יותר מי מעיין ממי גשמים. מעשה היה בבירת הפיליה, ובמעשה לבני חכמים, והכשירו, אומר רבי צדוק, אני יודע שהיה כזה מעשה בבירת הפיליה, שזה איזשהו מקום, שבדיוק המקרה הזה, וחכמים הכשירו את המעיין הזה, את הנחל הזה. משנה ד', העיד רבי צדוק על זוחלים שכלחן בעלי אגוז שהן כשרים. אז יש הלכה שמים זוחלים ממעיין, הם מתארים גם כשהם בתנועה, אבל אם הם עברו על כלים, כלומר בזרימתם הם עברו מעל כלים, אז הם מפסיקים להיות בדרגה הגבוהה של מי מעיין, הם יורדים לדרגה של מי מקווה, והם צריכים, הם יכולים לתאר רק שהם מה שנקרא באשבורן, כלומר מכונסים. מה הדין אם המים האלה זחלו על עלה של אגוז? האם זה נחשב שהם זחלו על כלים או לא? אז מעיד רבי צדוק על זוחלים שכלחן בעלי אגוז, כלומר הוא העביר אותם מעל עלה אגוז, למה הוא כאילו הוא ניסה לזרז אותם עם עלה של אגוז, והם כשרים, הם עדיין ממשיכים לתאר גם בזוחלים. מעשה היה באהליה, ובמעשה לפני לשכת הגזית, והכשירו. אז אותו מעשה שקרה באהליה ובלשכת הגזית, הסנדרין הגדולה הכשירו את הזוחלים האלה. משנה ה', העיד רבי יהושע ורבי יקים איש הדר על כלל של חטאת שנתנו על גבי השרץ שהוא תמה, שרבי אליעזר מתהר. כלל זה קד חרס, יש לנו כלל של חטאת, כלומר זה קד שהיה בו מי חטאת, סליחה, זה קד שתיארו אותו כדי להשתמש בו למי חטאת, למי אפר פרה אדומה, אז התביל אותו על מנת זה, ואז הניחו אותו על שרץ. עכשיו אנחנו יודעים שכלי חרס לא מקבל תומה מגבו, אפילו תומת מת הוא לא מקבל מגבו. הם העידו שהוא תמה. איך זה יכול להיות? מעלה עשו במי חטאת, שבמי חטאת אפילו כלי חרס יתמה מגבו. שרבי אליעזר מתאר, הוא היה אומר שאין גזרה כזאת. העיד רבי פפיאס על מי שנזר שתי נזיריות, שאם גילח את הראשונה יום 30, שמגלח את השנייה יום 60. ההלכה היא שמי שנדר שתי נזיריות, כלומר, הוא אמר הרי אני נזיר והרי אני נזיר. אז ההלכה היא שהוא צריך לעשות שתי נזירויות של 30 יום. בסוף הנזירות הראשונה הוא מגלח מביא קורבנות, ואז מתחיל מיד את הנזירות השנייה. מתי הוא צריך לגלח את הפעם הראשונה? אחרי 30 יום. כלומר, לכתחילה זה אמור להיות ביום 31, שיהיה לו 30 ימים שלמים של נזירות. אבל העיד רבי פפיאס על מי שנזר שתי נזיריות, שאם גילח את הראשונה יום 30, שהוא יצא ידי חובה בדיעבד. למה? כי מקצת היום כחולו, מקצת היום היה בנזירות, והוא יכול כבר לגלח. או אם, יותר נכון, אם גילח יצא. ומגלח את השנייה יום 60. וממילא, היום הזה כבר נחשב היום הראשון של הנזירות הבאה, ואת השנייה הוא יגלח ביום 30, ביום 60 ולא ביום 61. ואם גילח יום 60 חסר אחד, יצא שיום 30 עולה לו מן המניין. כלומר, וממילא, אם את הגילוח השני הוא יעשה ביום 60 חסר אחד, עוד פעם, זה כאילו הוא גילח ביום ה-30 ולא ביום ה-31, ולכן הוא יצא עוד פעם בדיעבד, שיום 30 עולה לו מן המניין. כלומר, יום 30 הראשון שהוא גילח בו בטעות את הגילוח הראשון, הוא כבר נחשב, בגלל שהוא יצא ידי חובת גילוח, זה כבר נחשב היום הראשון של הנזירות הבאה, ולכן אם הוא בדיעבד גילח יום 60 חסר אחד, כלומר ביום 59, הוא הצליח ככה לצאת ידי חובת שתי נזירויות. משנה ו', העיד רבי יהושע, ורבי פפיאס על ולד של שלמים שיקרב שלמים. כלומר, אדם יפריש כבשה נגיד לשלמים והכבשה המליטה, אז גם הוולד הוא שלמים. שרבי אליעזר אומר שוולד שלמים לא יקרב שלמים. רבי אליעזר אומר שלא עושים כזה דבר. ואם נולד לכבשה שהפרשת לשלמים, נולד לוולד, אז את הוולד הזה כונס לכיפה עד שהוא מת, כלומר נועל אותה עד שהיא מתה ברעב, למה? וכל זה כדי שהוא לא ישהה אותה ובטעות יעבוד בה, ושלא ישהה את הוולד של השלם, שלא ישהה את הכבשה הזאת, ובמקום להביא אותה לבית המקדש, הוא ישהה אותה שם מיתמלית ויהיה לו עוד שלמים, ואז הוא יעבור על בלטה אחר שהוא לא מביא בזמן את הקורבן. והחכמים אומרים יקרב, חכמים זה אומר רבי יהושע ורבי פפיאס ועוד, הם היו אומרים שיקרב, כן, אמר רבי פפיאס, אני מעיד שהייתה לנו פרה זבחי שלמים ואכלנוה בפסח. אכלנו ולדה, שלמים בחג. אומר רבי פפיאס, אני מעיד שהיה לנו בפסח אכלנו את האמא, ובסוכות אכלנו את הוולד שלה. אז הנה, בוודאי שוולד שלמים יקרב שלמים. משנה זין, הם העידו על ארוחות של נחתמים שהן טמאות, שרבי אליעזר מתהר. אז נקדים, יש הלכה שרק כלי יכול לקבל טומאה. פשוטי כלי עץ, זה אומר כלים מעץ, אבל הם פשוטים, הכוונה הם ישרים ואין להם כלי קיבול, הם לא מקבלים טומאה. אבל יש יוצאי דופן. למשל, העידו על ארוחות של נחתומים שהן טמאות. ארוחות של נחתומים זה בעצם קרש ארוך שהנחתומים, האופים, שמים עליהם את הכיכרות ומכניסים אותם לתוך התנור, ככה. אז הם העידו שזה טמא. למה? מדרבנן, כי יש לזה צורת כלי ויש לזה שימוש משמעותי. שרבי אליעזר מתאר, הוא אומר לא רק שזה לא פשוטי כלי עץ, זה בכלל לא כלי, זה סתם חתיכת קרש. הם העידו על תנור שחיתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה שהוא טמא, שרבי אליעזר מתאר. זה מה שנקרא תנורו של הכנאי, זה תנור, התנורים שלהם היו בצורת קונוס, אז הוא עשה אותם חוליות חוליות, כלומר הוא עשה איזה עיגול רחב, ואז עיגול קצת פחות רחב, ופחות רחב, ופחות רחב, הרכיב אותם אחד מעל השני, עשה מגדל כזה, כמו של המשחק של הילדים, עם המעגלים ההולכים וקטנים, עד שנהיה לו קונוס, ובין חוליה לחוליה הוא שם חול, ונתן חול בין חוליה לחוליה, הוא גם ציפה את זה בטית, אחרת זה לא יעמוד, שהוא תמה, ככה הם העידו, זה רבי יהושע ורבי פפיאס. למה? כי זה נחשב חיבור, וזה נחשב תנור של חרס, שרבי אליעזר מתאר, רבי אליעזר סובר שזה בכלל, זה לא יכול להיחשב כלי, כי הוא מפורק. גם, למרות שיש לו שימוש, בגלל שהוא מפורק במהותו, הוא רק מחובר עם חול, לא יכול להיות טהור. לא יכול להיות תמה, סליחה, והוא טהור. הם העידו שמעברים את השנה בכל אדר שהיו אומרים עד הפורים. אז רבי יושב הרבה בפיאס העידו שמותר לעבר את השנה עד סוף חודש אדר. אפילו ביום כפתת באדר מותר עדיין להכריז על עיבור החודש, והחודש הבא הופך להיות אדר ב' שהיו אומרים עד פורים. עד אז היו אומרים שזה עד הפורים. הם העידו שמעברים את השנה על תנאי. מה הכוונה? יש הלכה שבשביל לעבר את השנה צריך שאב בית הדין, ראש הסנדרין, יהיה שם ויסכים לזה. ומה קורה אם הוא לא שם? מעברים את השנה על תנאי, כלומר, יושבים החכמים, אם הם מבינים שצריך לעבר, מחליטים לעבר, על תנאי שאם יבוא אב בית הדין ויסכים, אז זה מעובר. כלומר, שזה יהיה תלוי גם בהסכמתו. ומעשה ברבן גמליאל, שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריה, ושהה לבוא. אז רבן גמליאל הלך ליטול איזשהו רשות לנהל עניינים ציבוריים מסוימים, מהגמון בסוריה, הוא כנראה היה השליט של ארץ ישראל, ושהה לבוא, לא הספיק להגיע בזמן לדיונים. ועברו את השנה על תנאי, לכשירצה רבן גמליאל. זה היה התנאי. התנאי היה, אנחנו מעברים את השנה, לכשירצה רבן גמליאל. וכשבא, אמר, רוצה אני, ונמצאת השנה מעוברת. משנה ח' העיד מנחם בן סיגנאי, על מוסף היורה של שולקי זיתים שהוא תמה, ושל צבעים שהוא טהור, שהיו אומרים חילוף הדברים. אז לשולקי הזיתים שהם מבשלים חלקיקי זיתים, והצבעים שהם בתוך שהם גם כן הם מבשלים את הצמר בתוך צבע, יש להם יורה גדולה של מתכת, ויש מוסף היורה. מוסף זה עוד שני טפחים של חרס שהיו מדביקים בחלק על שפת היורה, כדי שלא יגלוש הכל. אז גם שולקי הזיתים וגם הצבעים היו עושים את זה. אז עיד מנחם בן סיגנאי על מוסף היורה, החלק הזה של חרס, שגם הוא תמה. מה הכוונה תמה? שאם ייגע בו משהו תמה, יתמה את כל הכלי. ואם נגע משהו תמה בכלי, יתמה גם את החלק הזה. למה? כי הוא סובר שהשולקים והצבעים משתמשים לפעמים בחלק הזה בשביל למלא את... סליחה, שהשולקים בלבד משתמשים בחלק הזה, לפעמים ממלאים את היורה יותר מהשפה המקורית, כי יש את התוספת הזאת. אז בוודאי שזה חלק מהסיר. ושל צבעים שהוא טהור, כי הצבעים לא ממלאים את הכלי שלהם עד החלק של החרס, כי אז החרס מתערבב עם הצבע והורס אותו. שהיו אומרים חילוף הדברים, כי בזמנו היה, חשבו שזה הלכה היא הפוכה, שאולי דווקא הצבעים ממלאים יותר, כי הם יותר חסים על הצבע, לא שממלאים יותר, אלא שהם יותר חשוב להם החלק הזה, שלא ינזול להם הצבע, אז הוא העיד שזה לא ככה. משנה ת' העיד רבי נחוניה בן גודגדה, על החירשת שהיא סיעה אביה, שהיא יוצאה בגט. אנחנו יודעים שההלכה היא שאדם יכול להסיע, לקבל קידושין בשביל ביתו הקטנה, ואז היא נהיית נשואה. אם היא חרשת, חרשת זה כמו שוטה, כלומר מישהי שאין לה דעת, אז אם אבא שלה הסיא אותה, ועכשיו היא צריכה להתגרש, מדובר שהיא כבר גדלה, שהיא יוצאה בגט, אין שום בעיה לתת לה גט, למה? למרות שהיא חרשת, וחרשת זה כמו שוטה, אין לה דעת, ולמה אפשר לתת לה גט? כי בכל מקרה לא צריך את דעתה של האישה בשביל לגרש, אז אפשר גם שהיא תהיה חרשת. ועל קטנה בת ישראל שניסית לכהן שהיא אוכלת בתרומה. כאן מדובר על יתומה שאבא שלה לא נמצא, אז מי שהסיע אותה זה אחיה או אמא. זה נישואין מדרבנן, ואם היא ניסית לכהן היא אוכלת בתרומה, כמובן רק בתרומה דרבנן. ואם מתה, בעלה יורשה. אם הקטנה הזאת מתה, בעלה הכהן, שהנישואין האלה הם דרבנן, הוא יורש אותה למרות זאת. זה גזרת חכמים. עוד מה הוא העיד, ועל מריש הגזול שבנאו בבירה, שייתן את דמיו. זה מה שנקרא תקנת השווים. אדם גנב קורה גדולה ובנה אותה בתוך הבית שלו, אז במקום להרוס את כל הבניין ולהחזיר את הגזלה אשר גזל, יש לו תקנה שהוא ייתן את דמיו. ועל החטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. אדם שנגזלה לו החטאת, אז הוא רוצה להביא חטאת אחרת, אומרים, רגע, החטאת הגזולה שלך שמישהו אחר עכשיו הולך להקריב אותה, היא מחפרת עליך הנגזל. כי אם הוא יביא אחרת, אז יהיה חטאת שיתכפרו בעליה באחרת. ואז מה יקרה? הכהנים יפחדו לתת, להקריב חטאות, שמה זה חטאת גזולה שהתכפרו בעליה באחרת ואסור להקריב אותה, וזה חולין בעזרה וזה איסור, איסור קראת. זה נקרא מפני תיקון המזבח, כי הכהנים היו מפחדים להקריב דברים מסוימים, ואז המזבח היה בטל. אז מפני תיקון המזבח אמרו שחטאת שהיא גזולה בעצם והגיעה למזבח, היא מחפרת על הבעלים המקורי. עד כאן.